הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השישי מלכות כלי המקדש והעובדים בו. בפרק זה מדבר הרמב״ם על המעמדות. בתחילת הפרק הוא מבאר את תקנת המעמדות, שהיא שליחת נציגים מכל ישראל לעמוד בבית המקדש בעת הקרבת קורבנות הציבור. לאחר מכן הוא מבאר את התעניות ואת התפילות המיוחדות של אנשי המעמד שהיו בבית המקדש ובשאר ערי ישראל. ומכיוון שהוא מזכיר בהקשר לדיני המעמד את קורבן העצים, הוא מבאר גם את עניינו של קורבן העצים, והפרק מסתיים באיסור התספורת והכיבוס של אנשי המעמד. פותח הרמב״ם בהלכה א', למדים מהכתוב שאי אפשר, דיינו שלא ייתכן, שיהיה קורבנו של אדם קרב על גבי המזבח, והוא בעל הקורבן אינו עומד על גביו, שאינו עומד ליד הקורבן בשעת הקרבתו. ולמדים זאת ממה שנאמר בפרשת פנחס בנוגע לקורבן התמיד, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לאישה ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. וכיצד יכולים בני ישראל לשמור את הקורבן? אם לא, שיעמדו על גביו בשעת הקרבתו. וקורבנות הציבור, קורבנות הבאים בשביל כל ישראל, כמו התמידים והמוספים, הן קורבן של כל ישראל, שכל עם ישראל הם בעלי הקורבן, שהרי קורבנות אלו נקנו בכספי מחצית השקל שכל ישראל נתנו. ואם כן, כל ישראל צריכים לעמוד ליד קורבנות הציבור בעת הקרבתם, ואי אפשר שיהיו כל ישראל עומדים בעזרה בשעת הקרבת הקורבן, שהדבר הוא תורח גדול וכמעט בלתי אפשרי, שפעמיים בכל יום בעת הקרבת קורבן התמיד, וכן בכל שבת, ראש חודש וחג בעת הקרבת קורבנות המוספים, יהיו כל בני ישראל נמצאים בעזרה, דלושב כתחיה לכל בריה, ובירושלמי כתוב שיש לכך מקור בתורה, שנאמר שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, הרי שהחיוב על כל ישראל להיות בעזרה הוא רק בשלושת הרגלים ולא יותר. לפיכך תקנו נביאים הראשונים, הנביאים שנתנבו בימי הבית הראשון, ויש שומרים שכבר שמואל ודוד תקנו זאת, שיבררו, שיבחרו אנשים מיוחדים מישראל, כשרים ועירי חטא, שהם יהיו שלוחי כל ישראל לעמוד על הקורבנות, דיינו שיעמדו ליד הקורבנות בעת הקרבתם. והן האנשים שנבחרו לכך, הנקראים אנשי מעמד, על שם עמידתם ליד הקורבנות בשליחות כל ישראל. ולא די בכהנים והלוויים העובדים בבית המקדש להיות שלוחים של כלל ישראל, משום שהם עסוקים בעבודתם, ואין עיקר שהם עומדים על הקורבנות בשליחות כלל ישראל. וחילקו אותם את אנשי המעמד ל-24 מעמדות, דיינו קבוצות של אנשי מעמד כמניין משמרות הכהונה והלוויה, שאף הם נתחלקו ל-24 על ידי דוד המלך. וכמו משמרות הכהונה והלוויה, כך גם כל קבוצה של אנשי מעמד הייתה למשך שבוע. ועל כל מעמד ומעמד, אחד מהם, דיינו אחד מאנשי המעמד, היה ממונה על כולם, שהוא היה אחראי להתנהלות התקינה של המעמד במשמרת שלו, והוא הנקרא ראש המעמד. הלכה ב', בכל שבת ושבת, דיינו בכל שבוע, מתקבצים אנשי המעמד של אותה השבת, דיינו אלו שהמעמד שלהם הוא באותו שבוע, ומי שהיה מהן מאנשי המעמד מסוי בירושלים או קרוב לה, היו נכנסים למקדש, יחד עם משמר כהונה ולוויה של אותה שבת. דיינו עם הכהנים והלוויים, שהמשמר שלהם להקריב את הקורבן ולעמוד על הדוכן לומר שירה, הוא באותו השבוע. וכתב ערוך השולחן שאין הכוונה שיכנסו הישראלים לעזרה, שהרי אינם יכולים לעבוד ואסורים להיכנס לעזרה, אלא הם באים להר הבית כדי להתפלל ולהיות קרובים אל הקורבן כמה שאפשר. אך במלאכת שלמה כתב שאנשי המעמד היו עומדים בעזרה עצמה כל זמן הקרבת הקורבן, שהרי צריך האדם לעמוד על גבי קורבנו בשעת הקרבתו. שכפי שכתב הרמב״ם בהלכה א', שאי אפשר שיהיו כל ישראל עומדים בעזרה בשעת הקרבת הקורבן. ולפיכך תקנו את אנשי המעמד כשלוחים של כל ישראל, משמע שהם עומדים בעזרה. משום שצריכים אותם שם לצורך הקרבת הקורבן, ועל כל פנים לבית המקדש היו נכנסים רק אלו שהיו בירושלים או קרוב לה. והרחוקים של אותו מעמד, אנשי המעמד שנמצאו רחוקים מירושלים, כיוון שהגיע זמן המעמד שלהן, היו מתקבצים לבית הכנסת שבמקומן. וכתב המאירי שעיקר המעמד היו אלה שנכנסו למקדש ועמדו על הקורבן. ושאר אנשי המעמד שהיו מחוץ לירושלים הצטרפו עמהם בקריאתם ובתפילתם. הלכה ג' ומה הנושאים אלו אנשי המעמד שמתקבצים, בין בירושלים, במקדש ובין בבתי כנסיות שבמקומם, הרי היו מטענים, דיינו צמים בשני בשבת שלהן, ביום שני בשבוע של המעמד שלהם, ובשלישי וברביעי ובחמישי של אותו שבוע. דיינו שהיו צמים בארבעת הימים האמצעיים של השבוע, אבל בערב שבת ביום שישי לא היו מתענים מפני כבוד השבת, מפני שאין זה כבוד השבת שיכנסו אליה כשהם מעונים, וכל שכן שלא היו מתענים בשבת עצמה מפני כבוד השבת, ובאחד בשבת ביום ראשון גם כן אינן מתענים, כדי שלא יצאו מעונג שבת לצום, שכאשר הם יצאו מיום שבו הם אכלו ושתו באופן מיוחד משום עונג שבת, ותכף יום אחר כך הם יצאו לגמרי, הדבר עלול לגרום להם לחולי, שכל שינוי אל ההיפוך גורם לחולי. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד' ובכל יום ויום משבת שהיא מעמדן, בכל אחד מימי השבוע שבו זמן שימושם של אנשי אותו המעמד, הרי היו אנשי המעמד שבכל מקום מחוץ לירושלים, וכך גם אנשי המעמד שבבית המקדש, לאחר שנסתיימה הקרבת הקורבנות, שבשעת הקרבת הקורבנות הרי כאמור הם עומדים על קורבנם, ולאחר מכן הם היו נכנסים לבית הכנסת, וכמו אנשי המעמד שבשאר המקומות מתפללים ארבע תפילות, שחרית ומנחה ונעילה, שזוהי תפילה מיוחדת שמתפללים בימי התענית, בסמוך לשקיעת החמה, שמתפללים אותה רק ביום שאין בו חשש שכרות, והוא בשעה שצמים. והרי אף אנשי המעמד היו מתענים, ועוד היו מוסיפים אנשי המעמד להתפלל תפילה אחרת שזמנה הוא בין שחרית ומנחה, וזו התפילה הרביעית היא יתרה להן, שזוהי תפילה מיוחדת שתקנו רק לאנשי המעמד, והיא נקראת בשם מוסף על שם שהיא נוספת עליהן, שמדובר על יום רגיל שבו כלל ישראל אינה מתפללים תפילת מוסף. וביום כראש חודש שאף כלל ישראל מתפללים מוסף, התפללו בו חמש תפילות, שחרית, תפילתם היתרה, תפילת מוסף של כל ישראל, מנחה ונעילה. אחרי ואת חולק וסובר שלא הייתה להם תפילה יתרה המיוחדת להם, אלא כוונת המשנה שביום של מוסף היה מעמד אף במוסף. ממשיך הרמב״ם ונוסין הכהנים המתפללים עם אנשי המעמד את כפן כדי לברך ברכת כהנים בזמן המעמד שלוש פעמים בכל יום, בתפילת שחרית ובתפילה זו היתרה שהייתה מיוחדת לאנשי המעמד ובתפילת נעילה. אך בתפילת המנחה אין נשיאת כפיים, כי בזמן המנחה כבר סעדו כל העם ושמה שתו הכהנים יין ושיקור אסור בנשיאת כפיים. ואף ביום התענית שאין בו שחרות אין הכהנים נושאים את כפיהם במנחה, משום שגזרו במנחה של תענית מפני מנחה של כל יום. אך בתפילת נעילה שהיא ייחודית לתענית נושאים הכהנים את כפיהם. וקורין בספר תורה, וכפי שהתבאר בהלכות ו' וז' מה היו קורין, ומחלקים את הקריאה לשלושה אנשים שקוראים להם לעלות לתורה, והיו קוראים בתורה פעמיים בכל יום מהשבוע של המעמד, בשחרית ובתפילה זו היתרה שמוסיפים לאנשי המעמד. אבל במנחה לא היו קוראים בספר מתוך ספר התורה, אלא קוראים את הקריאה בעל פה כקוראים את שמה, כפי שקוראים את קריאת שמה בעל פה, ואף שהכלל הוא שדברים שבכתב היא אתה רשאי לאומרן בעל פה, כתבו התוספות שאין זה אלא כשהוא בא להוציא אחרים ידי חובתם. אך במעמדות במנחה וכן בקריאת שמה כל אחד קורא לעצמו. וטעם נוסף שהאיסור הוא רק בדבר שאינו שגור בפי הכל, וקריאת שמה היא שגורה בפי הכל, ולפי זה צריך לומר שאף הפרשיות שקראו אנשי המעמד היו שגורות בפי הכל. אך בתפילת הנעילה לא היו קוראים בתורה כלל, משום שהיא סמוכה לערב והם עייפים מעמל היום. ממשיך הרמב״ם ולא היו מתקבצים אנשי המעמד לתפילת המעמד במנחה בערב שבת, מפני שהם טרודים להכין את צורכי השבת, ולפיכך התפלל כל אחד בציבור שמצא. הלכה ה' וקיבוצן של אנשי המעמד לכל תפילה מארבע תפילות אלו, ועמידתן שם לתפילה ולתחינה ולבקשה, שמלבד התפילה היתרה שלהם היו מוסיפים אנשי המעמד עוד תחינות ובקשות. והגמרא בתענית מבארת מה הייתה תחינתם ובקשתם, שאנשי המעמד שבירושלים היו מתפללים על קורבן אחיהם שהתקבל ברצון, ואנשי המעמד המתכנסים בבתי כנסיות בכל ערי ישראל, הרי ביום שני היו מתפללים על יורדי הים, בשלישי על הולכי המדברות, ברביעי על מחלת ההשכרה שלא תיפול על התינוקות, ובחמישי על העוברות והמניקות. וקיבוצם של אנשי המעמד לכל תפילה, ועמידתם שם לתפילה עצמה ולתחינות והבקשות היתרות, וכן לקרות בתורה, נקרא מעמד. בנוסף לעיקר המעמד שהוא כאמור העמידה שלהם אל הקורבנות בבית המקדש. על החווה ובמה היו קורין, איזו פרשה בתורה הם היו קוראים בעת המעמד? במעשה בראשית, בפסוקי התורה עוסקים בבריאת העולם. מבאר הרמב״ם בפירוש המשניות שזהו משום שקיום העולם תלוי בעבודתם של ישראל, ועיקר העבודה היא עבודת הקורבנות, וכך גם העבודה שקשורה לעבודת הקורבנות, שהיא עבודתם של אנשי המעמד. וכדברי הגמרא בתענית שאלמלא המעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. והיו מחלקים את הקריאה במעשה בראשית לימי השבוע השונים, שביום הראשון היו קוראים בראשית וירקיה, שהיו קוראים את הפרשה הראשונה שבתחילת התורה מבראשית ועד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ואת הפרשה השנייה שהיא מי ויאמר אלוקים יהי רקיה עד ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. דהיינו שביום ראשון קוראים את הפרשה השייכת ליום הראשון, שהיא הבריאה של היום הראשון, ומוסיפים אף את הפרשה של היום השני. וביום השני חוזרים שוב על פרשת יהי רקיה, שהיא הפרשה השייכת לאותו היום, ומוסיפים את פרשת יקבוע מים עד ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. וביום השלישי היו קוראים שוב את פרשת יקבוע מים, השייכת לאותו היום, ומוסיפים את פרשת יהי מאורות עד ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי, וביום הרביעי היו חוזרים שוב על פרשת יהי מאורות ומוסיפים את פרשת ישרצו עד ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי. ביום החמישי חוזרים שוב על פרשת ישרצו שהיא הפרשה של אותו היום ומוסיפים את פרשת נושא הארץ עד ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. וביום השישי חוזרים שוב על פרשת נושא הארץ היא הפרשה של אותו היום ומוסיפים את פרשת ויחולו עד אשר ברא אלוקים לעשות שהיא המדברת על יום השבת. והטעם שלא מסתפקים בכל יום בקריאת הפרשה דנה באותו היום, ומוסיפים אף את הפרשה הבאה, מבאר רש"י שזהו משום שאין בפרשיות אלו פרשות גדולות שיש בהם תשעה פסוקים, שניתן יהיה לקרות בהם לכהן לוי וישראל, שכל אחד מהם יקרא שלושה פסוקים כשיעור המינימום הנצרך לקריאה בתורה. ובהלכה הבאה מבאר הרמב״ם את אופן חלוקת הפסוקים בפרשיות אלו לשלושת העולים לתורה. הלכה זין, פרשה גדולה קוראים אותה בשניים, שהפרשה הארוכה יותר מבין שתי הפרשיות הנקראות באותו היום, קריאתה מתחלקת בין שני אנשים, שבאם יש בה לפחות שישה פסוקים כמו פרשת יהי מאורות, כל אחד מהם קורא שלושה פסוקים, ובפרשה שאין בה אלה חמישה פסוקים כמו פרשת בראשית, הכהן קורא שלושה פסוקים, והלוי חוזר וקורא את הפסוק האחרון שקרא הכהן, ומוסיף וקורא את שני הפסוקים הנותרים. ואת הפרשה הקטנה של אותו היום קורא אותה אחד, שבכל אחד מהימים יש לפחות פרשה אחת שיש בה לפחות חמישה פסוקים. ושתי הפרשיות שקוראים אותן בתפילת שחרית הם אלו שחוזרים וקוראים אותן גם בתפילה השנייה, המיוחדת לאנשי המעמד בספר, דיינו מתוך ספר תורה, וחוזרים וקוראים אותה על פה במנחה, שבכל יום היו קוראים את אותם שתי הפרשיות, דיינו הפרשה השייכת לאותו היום והפרשה הסמוכה לה, שלוש פעמים בתפילות השונות, פעמיים מתוך ספר תורה ופעם נוספת בעל פה. הלכה אחת, שמונת ימי החנוכה שקוראים בהם הלל בשחרית, לא היו אנשי המעמד עושים מעמד בשחרית, שלא היו אומרים את דברי הריצוי והבקשה המיוחדים וקריאת התורה שהם עיקר המעמד, אך היו מתפללים את התפילה הקבועה. והטעם שלא עשו מעמד בשחרית של חנוכה, הוא משום שחייבים אז בקריאת הלל, וכתב הרמב״ם שמכיוון שימי החנוכה וקריאת ההלל בהם היא מדרבנן, עשו חכמים חיזוק לדבריהם לקיים תקנתם ואמרו שקריאת ההלל בחנוכה דוחה את המעמד. אבל הלל של ראש חודש אינו אלא מנהג אינו דוחה את המעמד. ובכל יום שיש בו קורבן מוסף, דיינו בשבת מועד וראש חודש שבנוסף לקורבן התמיד מקריבים בבית המקדש גם קורבן מוסף, לא היה בו מעמד שלא היו אומרים את דברי הריצוי והבקשה והתחינה המיוחדים ולא היו קוראים בתורה, לא בתפילה השנייה שלהם, הייחודית לאנשי המעמד, ולא במנחה הסמוכה למוסף, אלא בשחרית ובנעילה בלבד. והוסיף הרמב״ם בפירוש המשניות שכך גם לא היה מעמד בתפילת המוסף, שמחמת התוספת של המוסף לא היה פנאי למעמד בתפילת המוסף עצמה ובתפילות הסמוכות אליה, שהם התפילה השנייה הייחודית לאנשי המעמד והמנחה. ולפיכך ביום כזה עשו מעמד רק בתפילה הראשונה של היום שחרית ובתפילה האחרונה נעילה. ורש"י כתב שרק אנשי המעמד שבירושלים היו מבטלים מעמדות אלו מחמת עיסוקם בקורבן המוסף, אך מהרמב"ם משמע שאף בשאר המקומות מחוץ לירושלים לא היו עושים מעמדות בתפילות אלו ביום שיש בו קורבן מוסף, וזאת משום שאף במקומות אלו הם היו עסוקים בתפילה נוספת שהיא תפילת המוסף, ולא היה להם פנאי למעמד בתפילת המוסף עצמה ובתפילות הסמוכות אליה. ממשיך הרמב״ם, וכל יום שהיה קרב בו קורבן העצים, שהתבאר עניינו בהלכה הבאה, לא היה בו מעמד בנעילה, אלא רק בשחרית ובתפילה השנייה ובמנחה. דה היום שמביאים בו את קורבן העצים היה להם כמו יום טוב, כפי שהתבאר בהלכה הבאה, ולפיכך ביטלו את המעמד של הנעילה כדי שיוכלו לסמוח בסופו של היום. ומבואר בגמרא שהטעם שביטלו את המעמד של הנעילה ולא את של המנחה, הוא משום שמנחה היא מן התורה שתקנה יצחק אבינו, ואילו נעילה היא מן הרבנן. והריטב"א הביא בשם הרייבט שרק אותם אנשי מעמד שהתנדבו עצים באותו היום לא היו עושים מעמד בנעילה, מכיוון שהיו טרודים בהקרבת הקורבן, אבל שאר אנשי המעמד היו עושים מעמד גם באותו היום. מבאר הרמב״ם בהלכה ת' ומהו קורבן העצים. המבואר בהלכה הקודמת שביום שמביאים אותו לא היה מעמד בנעילה, זמן קבוע היה להם למשפחות מישראל לצאת ליערים, דיינו ליערות, כדי להביא עצים למערכה שעל גבי המזבח. ביום שהגיע לבני משפחה זו להביא העצים, היו בני אותה משפחה מקריבין עולות נדבה, וזהו קורבן העצים. והיה להן יום זה כמו יום טוב, ואסורים בו בהספד להספיד את המת, וכן אסורים באותו היום בתענית, ואסורים גם לעשות מלאכה באותו היום. וישנה גרסה בסיום דברי הרמב״ם, ודבר זה מנהג, שאין זה איסור מעיקר הדין. והגמרא בתענית מבארת שהטעם שמשפחות מסוימות זכו בהבאת העצים למזבח בתאריכים מסוימים, הוא משום שכשעלו ישראל מגלות בבל לירושלים בימי עזרא, ורצו להקריב קורבנות על גבי המזבח, לא מצאו עצים, ועמדו משפחות אלו והתנדבו עצים משלהם. ותקנו הנביאים שביניהם שמשפחות אלו זכו לדורות, שאפילו אם תהיה הלשכה מלאה עצים, בכל שנה כשיגיע היום ההוא בו יתנדבו אבותיהם עצים, תביא משפחה זו עצים למזבח. והרמב״ם כתב שקורבן העצים הם עולות הנדבה הבאות מחמת שהביאו עצים באותו היום, אף שהעצים עצמם שהביאו עלו למערכה על גבי המזבח, משום שהעצים היו רק הכשר קורבן ונדבו אותם לציבור. ולפיכך אין מספיקה עצם הבאת העצים כדי שיחשב אותו היום כיום טוב, ושיהיו אסורים בו בהספד ותענית ומלאכה, ומשום כך סובר הרמב״ם שבאותו היום הם היו מקריבים עולות נדבה למזבח, וזהו קורבן העצים, שנקראו קורבן העצים משום שהיו מביאים אותם בגלל העצים, ומשום העולות הללו שהיו קורבן ממש, נחשב להם אותו היום ליום טוב. אחרית וסובר שהיו מבירים על המזבח את העצים שהביאו בפני עצמם, וזה היה קורבן העצים. הלכה יהוד, אפילו אדם יחיד שהתנדב עצים או גזרים, גזרי עצים למערכה, לצורך מערכת העצים שעל גבי המזבח, הוא מסתבר שבכוונת הרמב״ם לומר שגם כאן הביא עם המולת נדבה, והוא מסתמך על מה שכתב כבר בהלכה הקודמת בנוגע לזה, וכפי שכתב רשי בזבחים שהמתנדב עצים הביא קורבן עמהן, הרי אותו היום הופך להיות יום טוב שלו, ואסור הוא באותו היום בהספד ובתענית ובעשיית מלאכה, כמו המשפחות שהביאו עצים על גבי המזבח, והביאו עולות נדבה עמהם. ודבר זה הוא מנהג שאינו מעיקר הדין, אלא מנהג שנהגו בו ישראל. הלכה י"א, אנשי המעמד אסורים מלספר את שערות ראשם ומלכבס את בגדיהם כל השבת שלהן, דיינו כל השבוע שחל בו מעמדם, וביום חמישי מותרים להסתפר ולכבס את בגדיהם מפני כבוד השבת, ובוודאי שהם מותרים בערב שבת. והתירו להם כבר ביום חמישי, מכיוון שדרך רוב בני האדם להסתפר לכבוד שבת ביום חמישי, ואינם מסתפרים בערב שבת מפני התורח, וכך גם בנוגע לכיבוס. ומפני מה אסרו עליהן על בני המעמד לספר ולכבס במשך כל ימות השבוע של מעמדם, כדי שלא ייכנסו למעמדן כשהן מנובלין בשיער מגודל ובבגדים שאינם נקיים, אלא יספרו ויחבסו מקודם, שמכיוון שלא יתירו להם להסתפר ולכבס בשבוע של המעמד, יזדרזו לעשות זאת לפני אותו השבוע, וכך ייכנסו למעמד כשהם מסופרים ובבגדים נקיים. ואיסור הקיבוס והתספורת כולל הן את אנשי המעמד שבירושלים לפי שהם נכנסים למקדש, והן את אנשי המעמד המתכנסים בבתי כנסיות בערי ישראל. וכאן מסתיים הפרק השישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.